אורות התחייה פרק כ"ב, זה בעמוד ע"ה. והמהדורה של מוסד הרב קוק זה בעמוד ע"ה. כן, רק רגע, נכתוב פה אורות התחייה כ"ב, עמוד ע"ה. יש פה תהליך גלי. אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה. ההולכת ומתגדלת בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל, כלומר מה שנקרא הציונות, החילונית, כן? זה אש האהבה הטבעית לאומה. לא מצד הקדושה, לא מצד התורה, אלא מצד הטבע. יש אהבה כזאת. שאנשים אוהבים את אומתם, אוהבים את ארצם. ועצם המפגש עם הארץ, זה שהתחילה ההתיישבות, זה גורם לעוד יותר אהבה. מה עם האש הזאת? תתלקח בגלון הזה יחד עם אש השם, אש הקודש, של כל תואר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. כלומר, הרב אומר, צריך לחבר את הציונות עם אהבת התורה. ואז המוטיבציה של התחייה הלאומית תהיה עוד יותר גדולה. כן, בימי הרב היו רק סנוניות של הדבר הזה, מה שנקרא אז בין היתר הסתדרות המזרחי, דתיים לאומיים, דברים כאלה, וזכינו בדורנו מאז מלחמת ששת הימים לראות תנועה גדולה, שאצלה המוטיבציה של הציונות היא גם מוטיבציה של קודש ויחד. אז מה שאומר כאן הרב, שזה צריך להתלקח זה עם זה. פזורי האמונה האלוהית וכל תנחומותיה והערותיה הרבות למוסר וליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום ולנחמת עולמים שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פזורנו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש והקודש, הולכים ושבים אלינו. כלומר, יש פה פעולה גלית, כמו נשימה. החוצה, פנימה, החוצה, פנימה. אז במהלך הדורות, במשך מאות שנים, כמעט 2,000 שנה, אנחנו השפענו מתוך התנ"ך, מתוך האמונה היהודית, מתוך המוסר היהודי, השפענו על כל העולם. וזאת הייתה הדרך של אמירתה של היהדות. כלומר, מה יש ליהדות לומר? במשך כל השנים היה מקובל לומר שליהדות יש לומר תנ"ך, מוסר, אמונה. למי? לאומות העולם בין היתר. או לכל היהודים המפוזרים בעולם. וזה היה רחוק מן המרכז הלאומי שבו הדברים האלה התהוו, כלומר מארץ ישראל. היה רחוק מארץ התנ"ך, ארץ הנבואה, ארץ האמונה. אבל עכשיו זה חוזר, זה חוזר להיות אצלנו. אז אני חוזר שוב לביטוי. פזורי האמונה האלוהית וכל תנחומותיה והערותיה הרבות למוסר וליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום ולנחמת עולמים, שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים, על ידי פזורנו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, הנצרות, האסלאם, הולכים ושבים אלינו, מתכנסים לאוצרנו, מתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל, ושווים לתחייה על ידי המון נשמות חדשות של עם נברא. כן? אז פה יש כמה הנחות מאחורי הדברים של הרב. כלומר, כל התכנים שהתקבלו במהלך הדורות אצל אומות העולם, עכשיו מתעלים, נעשים יותר משמעותיים. זה כמו שלמשל הרמב״ם כותב שהנצרות והאסלאם יש לזה תפקיד. מהו התפקיד? אומר הרמב״ם, זה מרגיל את בני האדם לחשיבה תנכית. כלומר, המושגים התנכיים מתחילים להיות ידועים בעולם כולו, וזה דבר טוב. המושגים התנכיים האלה צריכים להתברר, כי איך שהמושגים התנכיים נתפסים בנצרות ובאסלאם, זה בצורה קלוקלת, אבל לפחות זה התחלה. אומר הרמב״ם, כשיבוא המשיח, ויסביר את הדברים כפי שהם באמת, אז הגויים יבינו על מה הוא מדבר בכלל. יהיה להם רגישות לנושא. לכן זה חשוב היה שהאמונות האלה תתפשטנה בעולם. ככה אומר הרמב״ם. אז זה מה שאומר כאן, עכשיו הם מתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל ושווים לתחייה. אבל מי יחזיר את זה לתחייה? כלומר, מי יחיה את התכנים האלה?
מה זה בדיוק שמתלקט?
מתלקט משון ליקוט. התכנים של אמונה, נבואה, מוסר שפיזרנו בין הגויים. אבל אנחנו גם לימדנו אותם את זה. זאת אומרת, אנחנו לימדנו את העולם, נגיד מוסר של היהדות. לא, זה לא שאצלנו זה מתלקט. אצלנו זה נמצא. אבל עכשיו, שזה חוזר אל המקום הטבעי, זה מאיר אחרת. זה כמו שאתה לוקח יהלום, ואתה שם אותו באיזושהי פינה חשוכה, מלוכלכת. אז אומנם היהלום הוא יהלום, רק לא רואים את כל היופי שלו. אתה מוציא אותו מהמקום הזה, שם אותו במקום המרכזי, מנקה אותו, מבליט אותו, הנה, הוא נותן יותר אור. זה מה שאומר כאן הרב. בסדר? עכשיו, מה שהוא אומר כאן, שכדי לעשות את זה, יש א', נשמות חדשות, ב', עם נברא. טוב, אם תזכי כמעט אותו הדבר. מאיפה בא הביטוי עם נברא? נכון. תהילים, פרק קוף ב'. תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. מה זה עם נברא? כאילו שהעם נברא מחדש. איך אפשר להיברא מחדש? במובן הלאומי, על ידי העצמאות המדינית, שיבת ציון, ובמובן הפנימי, על ידי הופעת נשמות חדשות שלא היו כאלה עד עכשיו. ובאמת יש התחדשות של הנשמות היהודיות בדור הזה. אנחנו רואים טיפוסים יהודיים חדשים שכמותם לא היו עד עכשיו. או נגיד לא היו כך במשך אלפי שנים. בסדר? זה נקרא נשמות חדשות. לחיוב, זה דבר חיובי מאוד.
אז אנחנו רואים
לשלילה. מה לשלילה? נשמות חדשות?
אנשים שלא ראינו אלפי שנים גם לרוע.
לא ראינו אלפי שנים גם לרוע. זה במעשים, לא בזהות. יש הבדל בין המעשים של האדם לבין הזהות של האדם. הזהות היא זהות חדשה והיא חיובית. גם אם מעשיה לפעמים מקולקלים, זה לא קשור לעניין. כן?
אבל הם נשארים כגויים.
למשל, מי? הגויים נשארו גויים, כן. כן, למשל, הטיפוס המפורסם, הצבר, הצבר עם, של דוש, כן? הכובע טמבל, סרוליק שם, מכנסיים קצרות וסנדלים, ואיך קוראים לזה? אוזי, כן, אלו, אוזי, אוסטן, כן? ואפילו איזה פרח כזה נאיבי, בעיניים מלאכיות, תינוקיות כאלה. אז המיתוס הזה, הוא מבטא משהו של המציאות, כן? כלומר, הוא מבטא איזושהי התחדשות של הזהות הישראלית שקשורה לנשמות החדשות. אבל חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. לא ניבהל אם הזרמים נראים, הנה, אתה אומר כאן, מה שהרב מתייחס לשאלה שלך. זאת אומרת, לפעמים יש מעשים רעים. אומר הרב, אל תיבהל. לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם. אור השם מאיר בהם.
בשואה, מה אפשר... קח את השואה.
נו.
לא ניבהל.
הרב כאן לא מדבר על השואה, הוא מדבר על מה שקורה בארץ...
לפני.
הרב לא מדבר על השואה, הוא מדבר על מה שבארץ ישראל. שבארץ ישראל יש התחדשות... של הזהות היהודית. הוא לא מדבר על הגויים. היהודי היקר שאל, תודה רבה, ברוך תהיה. שאל, האם הגויים נשארים אותו דבר? אמרתי שכן, אבל אני לא אמרתי שהרב דיבר על הגויים פה. הרב מדבר על התכנים שאנחנו פיזרנו בין הגויים, עכשיו אותם תכנים חוזרים אלינו. בארץ ישראל. זה מה שהרב אומר. הוא לא דיבר על אומות העולם, הוא לא דיבר על יהדות הגולה. הוא מדבר על היהדות בארץ ישראל, שהיא מקבצת לתוכה את כל אותם תכנים שעד עכשיו היינו רואים אותם פזורים בין העמים, עכשיו הם יתחילו מחדש להעיר מציון. זה מה שהוא אומר. זה לא מסובך כל כך מה שאני אומר. לא, בסדר. כן, בבקשה.
העם נברא זה כולל שתי הסוגי נשמות, גם הנשמות של עולם התוהו וגם הנשמות יש לרב במאמר נשמות על עולם התוהו שיצוצו ופילו וכולי. זה כולל, זה נכלל שניהם
בעם נברא? מה זה שניהם? אמרת נשמות של עולם התוהו ולא אמרת מה הסוג השני.
נשמות לא של עולם התוהו.
לא של עולם התוהו. למה לא תגיד של עולם התיקון? בסדר. פשוט, אני לא יכולתי להבין את השאלה עד שלא גמרת אותה. כן, יש פה שני סוגי נשמות חדשות. יש נשמות של תוהו, יש נשמות של תיקון, אבל הן חדשות. מה זה נשמות חדשות? כלומר, עוצמות חדשות, משימות חדשות שלא הכרנו עד עכשיו.
מובן? חדשות זה מה שהיה פעם.
מה, אתה רוצה להגיד גלגולים? חדשות ממש. כן? יש נשמות חדשות. יש ביטוי כזה במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. כך כתוב. מה זה הגוף הזה? נשמות שבגוף. אז יש כמה פירושים. רש"י אומר, יש מקום ברקיע שקוראים לו גוף. אבל זה מאגר של נשמות, שממנו צריכים צריכות הנשמות לחרוג. אבל הרב קוק מסביר, אני חושב באחת הדרשות, לא זוכר מי לי, במדבר שור, שיש נשמות שבגוף, זה נשמות נמוכות, ויש נשמות שבראש. יש גוף ויש ראש. אז צריך לגמור כבר עם הסיפור הזה של נשמות מגושמות, נשמות שבגוף. צריך שיהיו תופענה, נשמות שבראש, נשמות חדשות. כן.
הכיבוץ של התכנים דומה למה שאותו דבר כמו כמו שדבר הרבי נחמן עוזר בהתחלה בתורה א' שמדבר על חובות חובות חוזר לישראל אותו דבר.
מה אומר רבי נחמן? לא הבנתי.
בהתחלה בתורה א' שמדמנו ש
כן, זה קשור לזה, כן, שיש חילול השם בגלות והכבוד מפוזר, ואומר שעיקר החשיבס, כן, שהחשיבות הוא אצלם, וצריך להשיב את הכבוד והחשיבות לישראל. כן, כן.
מה הכוונה שהמתכנסים לא צרינו, חוזרים אלינו?
כן, זה חוזר אלינו.
מה בדיוק חוזר?
מה שחוזר זה כל האידאלים והתחלים שעם ישראל השפיע על העולם, שמשפיע את זה בצורה מפוזרת בתרבות האנושית, עד כדי כך שזה גם קיבל אפילו אוטונומיה שם. זה חוזר עכשיו אל המקום, כלומר לארץ ישראל, ומארץ ישראל תבוא ההקרנה של התחלים האלה לאנושות.
הכוונה שעם ישראל
תחזור
לארץ ישראל?
על ידי שיבת ציון, גם האידאלים הנישואים על ידי ישראל חוזרים לציון. למרות שבאופן גלוי אתה יכול להגיד שלא. הנה, זאת חברה חילונית, סוציאליסטית, מנוכרת משורשיה, אבל היא נושאת בקרבה את הרשמים של התכנים האלה בעל כורחה. יש תמיד שאלה, מה שקרה, היהודי החדש, מכירים את המושג הזה? יהודי חדש. מה עם היהודי הישן? בסדר, יש יהודי חדש, אבל מה עם היהודי הישן? הוא נעלם, טוטל? או שהיהודי החדש יש לו מה ללמוד מהיהודי הישן? לא אומרים ליהודי החדש, תחזור להיות הישן, אבל האם יש לו מה ללמוד? זה דיון במסכת ברכות. במסכת ברכות יש דיון לגבי יהודה וישראל, יעקב וישראל. יעקב, כידוע, זה השם שלנו בגלות. וישראל זה השם שלנו בגאולה. אז האם שם יעקב נמחק, או שהוא עדיין יש מה ללמוד ממנו? אומרת הגמרא, לא שיעקר יעקב ממקומו. אלא שיהיה ישראל עיקר, ויעקב תפל לו. כלומר, יש עיקרי ויש תפל. משל, למה הדבר דומה? למה שקורה בתל אביב. בצפון תל אביב יש מוזיאון מיוחד במינו שאין כמוהו בעולם כולו. הלא הוא בית התפוצות. זה שם יפה, לא? יש גם תוספת פחות יפה, על שם נחום גולדמן. אבל על כל פנים, השם של המקום, בית התפוצות, הוא מעניין. זה מוזיאון בלי שום מוצג עתיק. אין שם מוצגים. הכל נבנה לצורך המוזיאון. זה מוזיאון הגולה. כן? כלומר, עם ישראל עשה, החליט לעשות מוזיאון לכבוד הגלות. הדבר הזה מלמד שני דברים. א', אם אתה עושה מוזיאון למשהו, זה סימן שאתה שופט שאותו משהו שייך לעבר, שהוא נגמר. כלומר, עם ישראל מבטא בעצם הקמתו את מוזיאון הגלות, את ההכרה שהגלות נגמרה. מה? גוש קטיף זה לא גלות, זה גירוש, משהו אחר. עכשיו, דבר שני, אם אני עושה מוזיאון למשהו, זה סימן שבעיניי, אותו דבר שאני עושה לו את המוזיאון הוא חשוב, שיש לי מה לקלוט ממנו. כלומר, הישראלי החדש מודע לכך שהוא צריך להתוודע אל אותם הרשמים שהגלות הותירה בקרבו, ושאותם התכנים שהתפזרו שם צריכים להתעלות ולהופיע מחדש דרכנו. האם אין הרב באורות מתכוון לתופעת הבילדונג בגרמניה, בו התנ"ך היה בעצם הגשר בין היהודים לגרמנים, ובעצם להתבוללות. וכעת דווקא התנ"ך צריך לחדש את הלאומיות היהודית ולהתבדלות מן הגויים. ברור שמה שאתה אומר הוא כלול בדברי הרב. כלומר, הרב מדבר במובן הרבה יותר רחב, לא רק על הבילדונג בגרמניה. אלא הוא מדבר על זה שהתכנים התנ"כיים היו מפוזרים בעולם. תכני היהדות בכלל היו מפוזרים בעולם. ולכן גם לא היו מיוחסים ללאומיות הישראלית. כלומר, אני זוכר שפעם איזה כומר אמר לסבא שלי, זה יפה היהדות, אבל כל כך חבל שאין לכם ספר תהילים. ברור, כלומר, המחשבה שהתנ"ך זה משהו של היהודים, היא מחשבה שהתמוססה. כן, בכלל הדבר הזה גם תופעת הבילדונג שאתה מדבר עליה. אבל הרב כאן מדבר במובן הרבה הרבה יותר רחב, שעם ישראל מוכר בתור המקום, ארץ ישראל גם, המקום והמקור של התכנים של היהדות. כן? עד כדי כך שהיום יש תופעה מוזרה, יש יהודים שרוצים לחיות ביהודה. שזה אומות העולם לא מבינים. מה יש ליהודי לחפש ביהודה? כן? אבל בסוף זה מתברר שכן. עכשיו, התבדלות מהגויים, כן, זה גם התבדלות והשפעה כאחד. זה הולך ביחד. כן.
אני לא מצליח לדעת בדיוק לרעיון של המוסר. למשל, נמצאת דוגמה של המוסר שתיזהר בגויים. איך כן. המוסר שהוא חוזר לפה, הוא יותר משוכלל?
אתה שואל שאלה יפה. הרי כל הדברים האלה זה אמירות יפות, אבל איך המוסר כשהוא פה, כן, הוא יותר משוכלל. פשוט מאוד. מה היה המוסר של היהדות בגלות? הוא היה די דומה, סך הכל, למוסר הנוצרי. זאת אומרת, מוסר שפונה אל הפרט, לא אל המדינה. אני אגיד את זה אחרת. בזמן שהיהודים היו בגלות, היה כמין שיח לא כתוב בין היהודים לבין הגויים. הגויים הם אלה שמשלו בעולם. היהודים היו בגטו. הגויים התנהגו רע. היהודים התנהגו טוב. היהודים בעצם קיומם, בעצם היוו התרסה כלפי הגויים. אמרו, איך אתם מתנהגים? אתה חושב שהגויים לא ירגישו את ההתרסה הזאת? ירגישו. אבל זה לא הפריע להם. למה? בגלל שהם אמרו לעצמם, הם יכולים לדבר, הם בגטו. אין להם אחריות על העולם. אם הם היו צריכים לנהל מדינה כמו שאנחנו צריכים לנהל מדינה ומלחמות וכו', הם היו רעים כמונו. ולכן אפשר לומר, ההשפעה של המוסר של היהדות הייתה השפעה, הייתי אומר, מאוד מאוד דיפוסיבית. אני ראיתי אפילו אחד כתב שהיהדות משעממת אותו, כי מה שיש לה לומר זה בערך מה שנמצא במגילת זכויות האדם. מעניין, שזה, כאן, פעם אפשר ככה לחשוב על היהדות. ברגע שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, יש לנו כבר אמירה בתחום המדיני הפוליטי של ארגון החברה. אנחנו יכולים לומר, אנחנו נלמד אתכם איך לנהל מדינה. בסדר? עכשיו, מכיוון שזה כך, אנחנו מהווים בעיה עבור האנושות. כלומר, אם עם ישראל יוצא מן הגטו וחוזר להיות במשפחה הפוליטית של העמים, הדבר הזה עשוי להוות כתרוג. אם הם יצליחו להיות גוי קדוש בארץ, כלומר להיות מדינה מוסרית, זה ישמש כקטרוג על כל האנושות כולה. ולכן מאמצים רבים מאוד מושקעים בתקשורת הבינלאומית, במדיניות הבינלאומית, כדי להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה רעה. אם הם רעים, אוף, אז אנחנו בסדר. מובן? וזה מפתיע מאוד. כלומר, הניסיונות האדירים שמושקעים בזה, להוכיח שאנחנו רעים. למשל, לאחרונה במלחמה בעזה. כן? אנחנו רעים, הרי אנחנו הרגנו רשעים. הרשעים שנהרגו, לא צריך להעמיד אותם לדין. אלה שנשארו בחיים למשל. אבל אלה שעשו את המשימה המוסרית הראשונה במעלה במאה ה-21, שהיא לחסל את הרשעים הגדולים שבעולם, אלה צריך להעמיד למשפט. כן? בבלגיה, אנגליה, ספרד, צריך להעמיד אותם למשפט. מדוע? כי הם עשו צדק. כן? כלומר, זה מדהים, כשאנחנו חושבים על מה מדובר. וזה כנראה נובע מאיזה צורך נפשי עמוק מאוד להיפטר מן הקטרוג. עכשיו, מה שעוד יותר מדהים זה שהיהודים מאמינים לזה. אפילו בשיקולים של הרכבת קואליציה. אתה רואה לי? כן.
איך מתגברים על זה שמה?
מה?
הפסיקו להרגיש ככה, הפסיקו לפעול
נגדנו. איך נגרום שהם יפסיקו לפעול נגדנו? אני אסביר לך משהו. מתי יש קטרוג על מישהו? כשהוא עדיין לא השלים את מלאכתו. אבל ברגע שהוא הגיע אל פסגתו, אין יותר בעיה. וזה מה שמסביר המהר"ל. שאצל אומות העולם יש שלמות, ואילו אצל עם ישראל יש השתלמות. אנחנו בדרך אל השלמות שלנו. ולכן, אף על פי שמצד עצמיותם ישראל נעלים בהרבה מאומות העולם, אבל מאחר ושלמותם עוד לא יצא לגמרי אל הפועל, ואילו השלמות של הגויים כן יצאה אל הפועל, זה נותן להם אפשרות של קטרוג עלינו. מובן? ולכן, מה שצריך לעשות זה להמשיך. בסדר? להמשיך להיות עצמנו, ואז ממילא השיח שלנו כלפי העולם יהיה שיח שונה. כי הרי מהו השיח שאנחנו משדרים כלפי האנושות? אנחנו משדרים שיח של מסכנות. כלומר, הנחת היסוד היא, אתם, אומות העולם, אתם המקור של סולם הערכים האמיתי, ואנחנו מתנצלים כשאנחנו לא הצלחנו להיות בדיוק מה שאתם מצפים מאיתנו להיות. משהו כזה. בסדר? במקום שאנחנו נבוא מתוך אמירה עצמית של מהו סולם הערכים, מה הם דרכי עשיית הצדק בעולם, ולטבוע מהאנושות להתיישר לפי הערכים שלנו. כל זמן שאין לנו אותו עוז, והעוז הזה לא נמצא, לא אצל החילונים, וקל וחומר לא אצל הדתיים, אז אנחנו עדיין בבעיה. מובן? כן. ומכאן החשיבות העצומה להתעסקות של אנשי אמונה בפוליטיקה. המשימה, פעם היו אומרים המשימה זה החינוך. כן? אני בעצמי מלמד במוסד חינוכי. כן? עובדה. אבל אני כבר דינוזאור, אני שייך לדור הקודם. עכשיו, מה שצריך לעשות, זה שכל מי שיש לו שאר רוח ויראת שמיים אמיתית, יעשות בפוליטיקה. אבל לא סתם בפוליטיקה, שישאל אותי איך. בסדר? טוב, בבקשה.
אז זה מאוד מוזר שהגויים בחרו להקים מדינה יהודית.
אז לפי זה נשאלת השאלה, מה קרה לגויים שהם הקימו מדינה יהודית? מה קרה לבלפור? מה קרה לוועידת סן רמו? מה קרה באום? מה השתגעו? נכון? שאלה טובה, נכון? נכון. השאלה הזאת שאל כבר לפניך רבי שמעון בר יוחאי. על הפסוק, וישקהו. עשיו נשק את יעקב. במקום להרוג אותו, הוא נשק אותו. הוא רצה להרוג אותו. כן? אומר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה, בידוע, שעשיו שונא ליעקב. מה פירוש ההלכה? לא, בדרך כלל כך. המילה הלכה פירושה בדרך כלל. הלכה, כלומר, בדרך כלל, עשיו שונא ליעקב. אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו אל אחיו, ונשקו בכל ליבו. כלומר, מה שאומר רשבי, זה שיש מצבים מיוחדים שבהם עשיו אוהב את יעקב. והשאלה היא, מה הם המצבים האלה? מה ראה עשיו באותה שעה אצל יעקב שגרם לו לנשק אותו בכל ליבו? לא, הוא ראה אותו צולע. נחמרו רחמיו, כתוב. אחרי השואה, כולם ריחמו עלינו. אז צריך לפעמים מצבים של רחמים כאלה, ואז מתפלק להם. אל תדאג, אחרי חודשיים, על המקום, לא, סליחה, לא התכוון. אז לכן יש יהודים שמעדיפים להיות המסכנים של העולם, כדי שהעולם יאהב אותנו. אנחנו רואים את זה גם במדיניות. מה שאני אומר פה, אתם מבינים, זה לא שיעור תיאורטי שאני אומר לכם, זה פשוט ניתוח סוציולוגי, סוציו-פוליטי של המציאות. כן, ככה זה עובד. כן, מה אתה אומר?
אז אם ככה, אם אנחנו מניח שלא ככה אמור להיות מסכנים כל הזמן, אז איך ההפך, נגיד שאנחנו אמיצים, נגיד...
אמיצים ותקיפים, so what, כן.
אז מה זה אמור לגמור? אחרי ששתי ימים.
היו רגעים, יש רגעים מיוחדים שבהם אומות העולם רואים את שם השם נקרא עלינו. ואז יש לרגע אחד איזושהי הכרה, איזו מין התפעמות של האצילות הישראלית. למשל, במלחמת ששת הימים. או במבצע אנטבה. היה מאוד מעניין, זוכר את מבצע... אתה זוכר את מבצע אנטבה? לא זוכר. אני זוכר את מבצע אנטבה. אז באמת הייתה הפתעה עצומה, כלומר כולם חשבו שמדינת ישראל על הרגליים וזה, פתאום משהו אדיר כזה, התפרצות בלתי רגילה וזה. אחרי יומיים בתקשורת הבינלאומית, כן, זה הייתה עבירה על המשפט הבינלאומי ופריצת שמיה של קניה ושל אוגנדה ומה פתאום וכו' וכו'. טוב, בסדר. אבל במשך יומיים היה איזה רגע, איזה חסד כזה שהרגישו משהו.
תודה רבה בחטיפת אייכמן.
כן, גם כן, בחטיפת אייכמן, גם כן, שגם כן, אבל אני לא זוכר את זה.
היה יומיים כאלה, גם
כן? כן.
אופוריה, ואחר כך... ונכנסים לארגנטינה, מה פתאום?
כן, ברור, בדיוק. אז יש מצבים כאלה, כן.
גם באופן לצוקה.
כן, נכון. אז יש מצבים שגם העוצמה, כמו זה שאתה מעיז להיות עצמך, יש לזה הקרנה. כן? טוב, זאת פעולה גם ידועה בפסיכולוגיה פשוטה, שכשאדם יש לו ביטחון עצמי, אז הוא מקרין כלפי הסביבה איזשהו מורה, איזושהי הילת כבוד או משהו כזה. יש כאלה.
הרב.
רק שנייה, אי אפשר. יש פה, יש אינטרנט קודם לכל. כן? כנגד כולם. האם ישראל לא מעמידה מוסר שונה במלחמותיה ובהתנהגות לאויביה? ודווקא הציונות הדתית טוענת שאנו צריכים להידמות לאומות העולם בהתנהגות המלחמתית שלנו. לא ולא ולא. זה נכון שעם ישראל הוא העם היחיד שיודע להתנהג במלחמות שלו לפי אמות המידה של המוסר הנוצרי. זה נכון. עכשיו, וצריך להבין, המוסר הנוצרי מקורו ביהדות, הרי זה יהודים שהמציאו את זה. כלומר, היחידים שבאמת עושים את המוסר הנוצרי הלכה למעשה, זה היהודים. הנוצרים לא מסוגלים לזה. זה דבר אחד. אז זה ברור, אבל זה נובע מלב טהור. זאת אומרת, התביעה התיאורטית של המוסר הנוצרי, זה בא מרגע של אהבה באיזשהו מקום. יש רעיון כזה, ללא שום הבנה של ערכים נוספים, גון הצדק למשל, ויש טעויות שעושים מאהבה. עכשיו, יוצא לפי זה, שגם ההתנהגות שמאלנית של מדינת ישראל, יש לה יסוד חיובי שנובע מהמידות המיוחדות של עם ישראל. מה שאת אומרת שהציונות הדתית טוענת שאנו צריכים להידמות לאומות העולם בהתנהגות המלחמתית שלנו, לא ולא. אין שום הנחיה של רבנים של הציונות הדתית להיות ברברים, אלא להתנהג כראוי לפי הצדק. והצדק תובע שאם ברברים מתנהגים בברבריות, לא מפני הזדהות עם הברבריות, אלא מפני שזה האופן האמיתי של הטיפול. זה הדבר האמיתי, זה לא שיש דתיים צמאי דם שמתים לראות אנשים סובלים, זה לא ככה. כן? אלא שזאת ההכרה היותר עליונה של המוסר. אבל המוסר מחייב לכסח את הצורה לאנשים רשעים. כן, ברור. אז הייתי אומר שככה, שני הזרמים שאתה מתאר אותם, הזרם הדומיננטי היום במדיניות שפועל לפי המוסר הנוצרי, והזרם הפחות דומיננטי כעת של אנשים בציונות הדתית התובעים התנהגות מקסחת, שניהם הם ביטויים לעליונות מוסרית של עם ישראל כלפי האנושות. שניהם. כן. בבקשה. האם יש...
במבט פשוט זה לא נראה כל כך מדינה שונה מבחינת הצדק שלה וכל מיני ערכים ממדינות השורות.
אתה שואל פה שתי שאלות. אם אני לא טועה, אתה שואל שתי שאלות, נכון? אתה שאלת האם יש עוד תחומים שבהם אומות העולם מקנאים בנו? בעצם, אתה שואל, בעצם אנחנו לא כל כך שונים מאחרים מבחינת הצדק והמוסר וכן. בסדר? אז יש שתי שאלות. או שאני טועה?
זה יכול להיות שאלה אחת.
איך זה יכול להיות שאלה אחת?
שאלה אחת זה קריאה אחת.
כלומר, אתה יכול לשאול אותי, האם אני אוהב פרחים, וחוץ מזה, האם חם לי? ואתה אומר, לא, זה בעצם יכול להיות שאלה אחת. אני לא מצליח להבין איך זה שאלה אחת. אז השאלה השנייה. טוב, נאמר ככה. אנחנו מאוד שונים בהתנהגות שלנו מכל העולם כולו, גם בפועל וגם בעיקרון. לגבי העיקרון קודם כל. אני זוכר לפני כמה שנים אני רואיינתי בתוכנית של טלוויזיה, ושם קראו בפניי רשימה של זוועות שקרו בארץ בשבוע האחרון. היה אונס, שוד, רצח, פה, שם, כל מיני דברים מזעזעים. ואז שאלה הקריינית, האם בנו בחרת או אנו בחרת? כן. ואני אמרתי שמה שמיוחד לנו, זה כשאנחנו קוראים את זה בעיתון, זה מזעזע אותנו. כלומר, זה שאנחנו מצפים שזה לא יהיה, בעוד שאצל אומות העולם זאת הנורמה, זה כבר מראה על משהו אצלנו. דבר אחד. ונוסיף על כך שבפועל, המדינה שלנו הרבה יותר נחמדה מאשר במדינות אחרות. למשל, זוכר אני שביותי לפני כמה שנים, מתהלך בחצות לילה, ברחובה של פריס, המעתירה. ראיתי על הרצפה אדם שוכב. טוב, אמרתי לעצמי, לא יודע מה עושים עם זה, ראיתי ברחוב השני שוטרים. אמרתי להם, שוטרים יקרים, יש שם אדם ששוכב על המדרכה. אמרו לי, חי או מת? אמרתי, נראה לי שהוא חי. אז מה אתה רוצה? מובן? לא, זה דבר שבמדינת ישראל לא קורה. זה מובן? זאת אומרת, יש מידות טובות של היהודים.
זה עניין של היהודים כיהודים.
אז היהודים כיהודים.
זה
מה, כשהמדינה מתנהגת רע, אז עם ישראל מוריד מהשלטון את הרעים. שמת לב לזה? כן. אתה אומר שבסקנדינביה אנשים נחמדים, רק ששוודיה היא הארץ שבה מתאבדים הכי הרבה בעולם, גם בפינלנד. כלומר, יש איזה בעיה, חברה שלא מצליחה לתת משמעות לחיים ושצעיריה לא רואים בשביל מה לחיות, זה בכל זאת מעיד על משהו, על אותן המדינות. כן. זה מה שנשאר. כלומר, הישראלי הדוחף, יש לו הרבה יותר ערכים מהנורווגי הנחמד. לא רוצה עכשיו לגרום לתקריות דיפלומטיות, אבל אם תגרד מה שיש מאחורי הקליפה הזאת. החיצוניות הזאת היא הגנה. יש הגנה, כן. אני מכיר מדינה בחוץ לארץ שבה כולם מנומסים. וכל אחד מבין שהנימוס הזה הוא הכרחי כדי שהשנאה לא תתפרץ. כי יש מצבורים גדולים מאוד של שנאה ואלימות, אבל כיוון שצריך לחיות, אז המציאו את תורת הנימוסין.
מה גורם להם
להחזיק את עצמם? יש הכרות מוסריות, אין בעיה עם זה, אבל זה יש הבדל בין כבישה לבין יושר פנימי. ויש ברמב״ם פרק שישי של שמונה פרקים, ההבדל בין החסיד לבין הכובש.
כמו שהרב אמר שיש את הנטייה להציג את עצמם כמסכנים כדי שיזדהו עם שמות העולם יזדהו וכו', אז למה הנטייה הזאת היא רק לגבי עשיו ולא לגבי ישמעאל? זאת אומרת, אם כל ההתמסכנות זה טוב מול עשיו, מול ישמעאל, אבל מול ישמעאל הם רואים מסכנות, אז הם רואים כולם, אז למה הנטייה לא הפוכה?
מדוע נתמסכנות, אתה אומר ככה, מדוע ההתמסכנות שלנו היא כלפי עשיו ולא כלפי ישמעאל?
לא, הפוך. מדוע אנחנו בוחרים להתמסכן כמו השיטה שמזדה איתה?
מדוע אנחנו משועבדים לערכים של עשיו ולא לערכים של ישמעאל?
אם אנחנו כבר מחכים.
הלו אח עשיו ליעקב. אנחנו אחים, תאומים. יש לנו אותו שורש. בין השפחה ובין הגבירה. זה לא אותו דבר, לא אותה קלאסה. כן.
לפי מה שהרב אומר זה... נראה לי קצת סותר, כי לאורך הדורות, דווקא מצד אדום, מצד עשיו, היה יותר צרות מאשר מצד גם הדורות הקודמים ש...
אז למה זה קושיה?
שדווקא הם אלה שכביכול אח עשיו ליעקב.
נכון, אח עשיו ליעקב, ולכן יש יותר שנאה. כן, ודאי, בין אחים... הסיכוי לרצח הרבה יותר גבוה מאשר בין רחוקים. כי האחים מתחרים על אותו גורל. לכן התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. מה זה רעך? הקרוב שלך. כי זה משימה הרבה יותר קשה. לעומת הרחוק, שזה בכלל לא בעיה. אתה יודע כמה אהבה יש לי למיקרונזים? אני מת עליהם, המיקרונזים. אתה רואה? אתה אפילו שואל מי אלה. כן? יש מדינה באוקיינוס השקט, קוראים לה מיקרונזיה. ושם זה מדינה שעשויה מאיים, כולה. כן? והם כל פעם, כשיש הצבעה נגד ישראל באום, הם מצביעים בעדנו. כן? מעניין למה. המרחק התרבותי, הגיאוגרפי הוא כל כך גדול, שאין תחרות.
זה הסיכוי היחידי שישמעו עליהם.
בבקשה. אתה צודק, זאת אומרת, אני לא אמרתי מה שהשתמע מתוך שאלתך שאין נטייה למוסר אצל אומות העולם. לא אמרתי את זה. המוסר זה משהו אוניברסלי, זה שייך לכל האנושות. השאלה איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי ציבורי ואיפה לא. ואצל אומות העולם המוסר הוא עניינו של היחיד. כן? זה לא עניינו של הציבור. הציבור מונע על ידי האינטרס, ולכן הפוליטיקה בהגדרה היא מחוץ לשאלת המוסר. אבל היחיד כן אמור להיות מוסרי. מה שאין כן בישראל, שאצלנו יש מוסריות ציבורית. כלומר, הציבורית הישראלית עניינה להופיע ערכים מוסריים. בזה הם בהחלט שונים מאיתנו. כן, כן, בבקשה. על סמך מה אני אומר את מה שאני אומר, שלמשל הנימוס הצרפתי נובע מכבישה של נטיות אלימות וכדומה. על סמך מה עושים ניתוחים כאלה? תראה, זה יכול להיות מדעי, אפשר לעשות סקר ודברים כאלה, אבל אני חושב שאפשר גם לחוש באופן אינטואיטיבי את הגל הכולל שתרבות משדרת. אפשר לראות את זה. כמו בכל הבדיחות עם הקריקטוריות, כן? עם הפילים, כן? מכיר? הגרמני, הצרפתי והיהודי שהיו באי בודד, שבו היה רק פילים. ואחרי כמה שנים הצילו אותם. ואז הצרפתי כתב ספר על הפילים והאהבה. ואחרי כמה שנים הגרמני כתב חמישה כרכים על הפילים והסדר. ואחרי 10 שנים היהודי כתב אנציקלופדיה שלמה, הפילים והשאלה היהודית. זאת אומרת, ברור שהבדיחות האלה, הקריקטוריות האלה, הן מבטאות לפעמים איזה מין הלך נפש כולל. לפעמים מעוות, אני מסכים, אבל זה בכל זאת מבטא משהו. כן.
בעצם המוסר של האומות יהודים מהיהודים.
האם המוסר של האומות מהיהודים? לא. לא.
הכבוד לאומה והאהבה לאומה.
הפטריוטיות? הפטריוטיות זה נטייה טבעית, לא צריך בשביל זה את עם ישראל.
אמרנו שלעולם לא מודם, אין אהבה לכלל.
אני לא אמרתי שאין אהבה לכלל אצל האומות. אני אמרתי שהכלל אצל האומות איננו ביטוי לערכים. אבל יש ערך של אהבת האומה, זה כן, אני לא אמרתי שלא. שלום כבוד הרב, מכילה מכבוד הרב, שיעור המתאבדים הגדול ביותר זה בפינלנד ולא בשוודיה. אתה צודק, אבל גם בשוודיה יש הרבה. כן. טוב, האמת היא שבפינלנד אני מבין למה מתאבדים. ראיתם איזה חושך יש שם? זה... לפעמים, מה זה יום, יום, יום שמש שם, זה בערך כמו יום גשום אצלנו. לא סתם גשום, זה סוער. כן. טוב. טוב, בואו נמשיך בפסקה, לא? חלילה לנו, אני קורא כאן לפנים. חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. כלומר, מה זאת אומרת? יכולה להיות אולי עמדה שתגיד, כיוון שאנחנו רואים שהתחייה הלאומית היא נעשית בדרך לא של תורה ולא של קדושה, אז אולי צריך להתנגד לזה. להתנגד לציונות למשל וכדומה. הוא אומר, לא, זה לא יעזור לך. לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם, אור השם מאיר בהם, רוח השם נוססה בהם. איפה בא הביטוי הזה, רוח השם נוססה? לא, נוססה זה לא כתוב בשמשון. בישעיהו, פרק נונטט, נכון? ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. ואין כך אומר הנביא. כלומר, אתה רואה צרות, אבל בתוך הצרות האלה יש רוח השם, נוססה בהם. ובתוך הצרות האלה שרוח השם נוססה בהם, מגיע הגאולה לישראל. ולשווה פשע ביעקב, וכו'. אז מה שאומר, לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם, אור השם מאיר בהם, רוח השם נוססה בהם. הלאומיות החולונית, מה זה חולונית? של חול. יכולה להזדהם בזוהמה רבה שתחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים. הרבה דברים רעים. כלומר, הרב כאן לא עושה הנחות לציונות החילונית. הרבה הרבה רע יש שם. אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח. כי שם, בתוך הנטיות הרעות האלה, יש גם רוח השם נוססה. כי בהשתדלות נמרצה, להביאה אל מקורה העליון, לחברה עם הקודש המקורתי שממנו היא נובעת. כלומר, צריך לברר מאיפה זה בא. נטיות, את אומרת, השפלות החילונית, יש להם, יש בתוך תוכם תביעה של תחיית הקודש. צריך לדעת לזהות את זה. כן, מובן. טוב, כף ג' זה גדול. גמרנו את הפרק, ואנחנו יכולים להתחיל את הפרק הבא. בדהרה. כשהאהבה הלאומית מתגברת, מתלהבת היא על תורת ישראל. זה מעניין. זאת אומרת, הרב אומר פה איזה מין מהלך. מתחילים עם ציונות חילונית. אבל אם אתה באמת אוהב מאוד את האומה, אז אתה בוודאי גם תאהב את תרבותה. ואם אתה אוהב את תרבותה, אתה גם תאהב את הקודש שמתגלה בתוך התרבות הזאת. ואת אלוהי ישראל תאהב. ובסוף, מתוך נאמנות אמיתית לציונותך, אתה גם תקיים מצוות. זה בעצם מה שאומר כאן הרב. למה זה מצחיק? אנחנו רואים את זה. למשל, רואים את זה אפילו במכון מאיר. מקום שאני מלמד בו, ושם אני רואה לפעמים שהעמקת הזהות הלאומית היא מביאה להכרה של ערך התורה. כשהאהבה הלאומית מתגברת, מתלהבת היא על תורת ישראל, לאהבה אותה. בין בלימוד, בין במעשה. אגב, יש, לפעמים אנשים רוצים ללמוד יהדות, רק אל תגידי לחזור בתשובה. יש מושג כזה. זה הפך להיות אין בשנים האחרונות, לעסוק ביהדות בלי לחזור בתשובה. פעם היית צריך לבחור, או שאתה חילוני או שאתה דתי. ואם אתה חוזר בתשובה, אתה צריך לעקור ממקום מגוריך, אתה צריך להתנתק מהחבר'ה שהיית בקשר איתם. בימינו יש טרנד חדש.
מה? שלפעמים אנשים חוזרים בתשובה, לא נדבר על פה, אבל לפעמים אנשים חוזרים בתשובה.
אתה צודק, לפעמים חזרה בתשובה מביאה לנתקים. זאת אחת הסיבות של ההתנגדות לחזרה בתשובה. כן, בהחלט. כלומר, אחת הדאגות של ההורים זה שמא, על ידי שפתאום הוא יתחיל לשים כיפה, לך תדע אם הוא לא יתנתק מהבית, לא יאכל אצלי וכו' וכו'. כן. עד כדי כך שהורים מודאגים, שרואים שהילד מתחיל לחזור בתשובה, אז הם הולכים לבדוק מזוזות, אולי קרה משהו. כן. אז גם פה, יש היום איזה מין תנועה כזאת, שיהדות זה אין, רק אל תבקש מי לחזור בתשובה. זה קורה במיוחד בתחום הקבלה. אנשים לומדים קבלה, האמת היא זה לא קבלה, זה סתם משהו סנוביות סלונית כזאת, כן? משהו כזה. כדי שתהיה מעניין, כן? בקוקטייל, שיהיה לך על מה לדבר. מה אתה עושה? אני לומד קבלה. כן? זה כזה, וואו, זה שוס, כן? משהו כזה. כן. אבל בכל זאת, עם כל השטחיות שיש מאחורי הדברים האלה, זה בכל זאת אומר שיש שייכות. לא סתם אנשים הולכים לחפש שם. כן? זה מה שאני מסביר לך, שיש שם קליפה ותוך. כן? אז הקליפה היא הרבה פעמים עבה, אבל יש איזה תוך. כן? צריך לדעת להעלות את זה. כן? למשל, אומרים היום, יהדות לא לדתיים בלבד. כן? אני רציתי לעשות סטיקר, יהדות לא לחילונים בלבד. היום זה הפך להיות כמעט ש... מה, אתה רב? אז מה פתאום אתה מדבר על יהדות? כן? משהו כזה. אז... אז אני לא יודע, יש הרבה דברים שליליים בגישה הזאת. לא תמיד אני מוכן גם להשתתף בפורומים מהסוג הזה. לפעמים כן, לפעמים לא. צריך לשקול לגופו של עניין. במיוחד שמנסים דרך זה לתת לגיטימציה לרפורמים ולקונסרבטיבים. יש איזה מין ניסיון כזה מאחורי זה. כן.
זה כאילו מה שאתה מסביר, זה כאילו לפחות זה יהדות ולא...
זה מראה שיש משהו, כן. למה נמשכים? למה רוצים דווקא שזה יהיה יהדות, כן? אז משהו, כשהאהבה הלאומית מתגברת, מתלהבת היא על תורת ישראל, לאהבה אותה, בין בלימוד, בין במעשה, והחשק המתפתח מביא לידי אהבה, מפעלת את הבליטה של הפרטים ופרטי הפרטים. כלומר, זה בסוף מגיע גם לסעיף קטן בשער הציון של המשנה ברורה, גם זה. בין בתלמוד, בין בקיום המעשי. וצריך, כל צדיק, להגביר בעצמו ובעולם את אש האהבה הלאומית בישראל. כלומר, לכן אומר הרב, מכיוון שהלאומיות בתהרתה היא מביאה גם לתורה, אז אתה אפילו שאתה צדיק שהאינטרסים שלו זה רק תורה, יש כאלה צדיקים, אבל כדאי לך להגביר את הרוח הלאומית, כי מתוך כך גם תורה תבוא. ודאי שזה עדיף. כן. צריך כל צדיק להגביר בעצמו ובעולם את אש האהבה הלאומית בישראל ולהגבירה, בכל מיני השפעות שבעולם. ובטוח יהיה שסוף כל סוף תבוא אהבה כללית זו לבישול פרייה הגמור עד כדי הולדת תולדותיה שממעשים המידות והדעות של כל התורה כולה בכל מילואה וטובה. טוב, זה נשמע מאוד מאוד אופטימי. כן? האם הרב חשש שזה הולך אחד על אחד, אוטומטית ככה, התגברות הלאומיות, מתוך כך גם מגיעים עד הסעיפים הקטנים של השולחן ערוך. מן הסתם שהוא חשב שהתהליך הזה הוא דיאלקטי, זה לא בבת אחת, אלא יש גלים, עליות וירידות, כן.
מה זה הכוונה להגביר בכל מיני השפעות שבעולם?
בכל מיני השפעות שבעולם? יש כל מיני דברים שמגבירים את הלאומיות, נכון? מי מחזיק מפתחות עם דגל ישראל, ועד פעילות דיפלומטית, והרבה דברים. קניית, רכישת אדמות. הרב קוק השתתף בטקס קניית אדמות באזור יריחו. כן? מה זה שייך לקרן הקיימת? מה זה קשור אליו? הוא רב. כן, אבל כנראה שארץ ישראל, זה ארץ ישראל, זה לא סתם. שם המעשים, המידות והדעות של כל התורה כולה, בכל מילה ותורה, וכל מה שאנו רואים, שישנם אנשים מתאמרים באהבת ישראל וליבם רחק מתורה, מהתורה. אז מה תגיד? הוא אוהב את עם ישראל, אבל הוא לא רוצה תורה. איך זה יכול להיות? מלימודה וקיומה. ובזה שעדיין, עדיין אהבתם בוסריתי, וחרמנו, סמדר. כלומר, הם עוד לא אוהבים באמת. אתה אוהב באמת, אז אתה גם תוסיף תורה. אפשר גם להוסיף עוד משהו, שלפעמים התורה מופיעה בהופעתה החיצונית כמנוגדת לאהבת ישראל. כן? למשל, קיבלתי מייל זועם נגד הרמב״ם. כי הרמב״ם אמר שמי שמחלל שבת יינו יין נסך. וכי הוא לא יודע הרמב״ם שיש חילונים שהם הרבה יותר טובים מכמה רבנים? איך הוא כתב דבר כזה? כן? אז זאת אומרת שאצל אותו כותב המייל, המעריך ביותר, התורה מופיעה אצלו כמנוגדת לאהבת ישראל. גם זה. אבל זה תורה מזויפת, כמובן. אגב, לצערי הרב, איבדתי את המייל הזה, אני לא מצליח למצוא אותו בחזרה, ולכן לא יכולתי לענות לך, כותב מייל יקר. אז תעשי לי טובה, תשלח אותו עוד פעם. זה פעם שנייה שאני פונה אליו. כן. מה? מה אני אענה לו? אל תדאג. כן. תדע לך שכשאני, עכשיו אני כבר לא עושה מילואים, אבל כשהייתי עושה מילואים, הייתי תמיד דואג לזה שבקידוש של ליל שבת, חילוני יפתח את הבקבוק. דווקא. והרווחתי מזה כמה רווחים. א', שזה קרב אותו. ב', שזה ירגיז כמה דתיים. ב', כן, בבקשה. ודאי. חוץ מזה שאין יין לא מבושל בצבא. אבל לא קשור מה זה מבושל או מבושל. המעריק כותב שכדי שיין מבושל יחשב לא כיין לעניין מגע גוי וכו', צריך שהוא יהיה מבושל עד כדי כך שיהיה ניכר ההתמעטות של הכמות שלו. שזה בוודאי לא קורה ביינות הפטישיים של ימינו. כן, בבקשה.
מה זאת אומרת שהרב כותב צריך כל צדיק להעביר בעצמו בעולם? מי זה
העולם? העולם? כל מה שמחוץ לו.
אבל כל הזמן אמרנו שאומות העולם לא יכולות לעולם.
לא, העולם זה הכל. זה גם אומות העולם וזה גם בציבור היהודי. הכל. עולם זה כל מה שמחוץ לו.
זה מה שדיברנו קודם, שהעולם מקנה בעולם הסבל של ישראל, הוא לא יעבור.
לא, אני מסביר לך. כשאנחנו משפיעים על העולם, אנחנו גורמים לקנאה. אבל הקנאה זה ראשית האהבה. אם אני מסוגל להתרגז עליך, סימן שאתה חשוב לי. סימן שאני עשוי בבוא הזמן גם לאהוב אותך. מובן? לכן, אנחנו ממשיכים להשפיע על האנושות, למרות כל מה שזה גורם להתנגדות אלינו, כי סוף הכבוד לבוא. כן. טוב. עד כאן להיום. שלום כבודו. שאלה שלא קשורה. אני עובדת עם בחור ערבי המשרד. האם מותר לי לשים את האינטרנט על מכון מאיר, כך שגם הוא שומע תודה וחודש מבורך? טוב, אני לא יודע מה זה ערבי המשרד. מה? במשרד אתה אומר? אתה עושה גם כן טעויות כאלה. טוב, מותר לך לשים את האינטרנט. טוב. כל טוב.